טוב, אנחנו בעצם מתחילים חטיבה חדשה. אמרנו שיש ארבע חטיבות בעצם בפרקי הנבואה. החטיבה הראשונה מ' עד מ"ח, שהיא השלטון האלוקי על המציאות, על העולם. אחר כך מ"ט עד נ"ד, זה קראנו לזה התכנות הגאולה. המעבר מהגלות לגאולה יכול לקרות. עכשיו אנחנו בעצם מתחילים חטיבה שלישית של החטיבה שלישית של פרקי הגאולה, שהיא אמרנו הדרישה לישראל ללכת בדרך התורה, הדרישה לבחירה להשתתף בגאולה. זה פרקים נוני עד נונט, ואחר כך סמך עד סמך וב, זה החטיבה הרביעית של פשוט היהודים הטובים שיהיו לעתיד לבוא. עכשיו, בתוך נוני עד נונט, אני רוצה שנייה רק לזכור מבט מלמעלה. אמרנו, הנושא של החטיבה הוא הדרישה לישראל להיטיב את המעשים והשתתף באופן בכירי בגאולה. גאולה היא תפקיד, היא לא רק, והיא חובה, היא לא רק ייעוד עתידי. אז דרך כלל, הפרקים שעמד עכשיו, נוני נ"ו, הנושא הוא הצד החיובי של זה. כלומר, אני אומר את זה באופן קצת גס, למה כדאי לשמור את התורה? מה, איזה טובה התורה מביאה לנו כשאנחנו שומרים עליה? זה החלק הטוב פה של ה... ואומר, אתה צריך לשים לב שדווקא את זה קוראים בתענית. היית אומר שקורא בתענית, יש פה אחר כך שתי תוכחות, בנ"ז ונ"ט. יש פה שתי תוכחות קשות, והיית אומר שאנחנו רוצים לעורר לתשובה, אז נדבר דווקא עליהן. אבל נראים דווקא, אנחנו קוראים דווקא את שני החלקים, מה שנדבר עליהם עוד מעט. אז זה נ"ה נ"ו. אחר כך פרק נ"ז, זה מה קורה כשעם ישראל, בתוכך על תיקון החטאים, מה קורה כשעם ישראל חוטא, באופן כללי לא ניכנס לזה עכשיו. פרק נ"ח, זה אחרי שעם ישראל מתחיל לשוב וכן רוצה לשוב, אבל הוא טועה בדרך, אז זה הדרכה כיצד להשיב את המעשים. באופן כללי מה שאומר שם זה להתרכז בפנים ולא בחוץ. פרק נ"ט זה מה קורה אם עם ישראל בכל זאת חוטא ומגיע הגאולה. אז פרק נ"ט מגיע למצב של גאולה למרות שעם ישראל חוטא, זה כבר הנהגה מיוחדת, זה מבוא כבר לפרקים הבאים של של הנחמה, אבל שם אז זה פרק נ"ט. בכל אופן, אז אנחנו רואים שיש פה ארבעה חלקים בתוך החטיבה הזאת של הציווי לישראל לשמור על התורה, ואנחנו עכשיו עוסקים בנוני נ"ו בחלק הראשון, הדרכה מתוך טוב, מתוך הטוב שבתורה ללכת בדרכיה. אז נתחיל. אחרי כל החלוקות האלה, כשאנחנו עוסקים בנוני נ"ו, אז מתחלק לשלושה חלקים. נגדיר אותם. נוני א' עד ה', שזה אנחנו לא נקרא עוד מעט, זה קריאה, זה פה הנביא אומר בעצם על הטוב שעושה, שמביא לנו התורה מצד העולם הזה. חלק שני, מי דרשו השם בהימצאו, פסוק ו' עד עוד מעט אני אגיד ההתאמה של התורה לעולם העולם הזה. אחר כך, מפסוק ו' עד פסוק, עד סוף פרק נ"ה, עד פסוק י"ג, זה ההצחה של התורה, מה שהתורה מוסיפה מצד המעלה האלוקית מעל העולם הזה. אחר כך, פרק נ"ו, זה שהתורה מטיבה, הטבתה כוללת, גם במקומות הרחוקים שבאופן טבעי לא כלולים בטובה. וזה לא כל פרק נ"ו, זה עד, עד פסוק ט'. משם מתחיל כבר הנושא הבא. בסדר? אז בואו נראה. עכשיו, בכל אחד משלושת החלקים האלה, העולם הזה, העולם הבא, ועד כמה הטובה כוללת, אני חושב ממש באופן ברור, בכל אחד מהם יש שתי בחינות שחוזרות בכולם, נצחיות וכלליות. עכשיו נשאר רק לקרוא. אז נוני א' עד ה'. בוא נראה איך התורה מתוארת פה. התורה מתוארת פה, הוי כל צמא לכו למים, אשר אין לו כסף לכו שברו, ויכולו לכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב. התורה מתוארת פה קודם כל בתור יין, מים וחלב. כלומר, מה? נמשלת, כן, כן, ודאי. מכונה. נמשלת למה יין וחלב, שהם פשוט מוצרים בסיס, מוצר הבסיס של האדם שהוא נזקק להם, ומתוארת פה בתור שהאדם צמא אליה. אז זה דבר אחד, אומר שהיא, אישה, הדבר ראשון שהוא אומר, אומר, התורה זה דבר מאוד פשוט, פשוט זה חייכם. כמו שאתם צריכים מים, ככה אתם צריכים תורה, וכל מי שצמא צריך לפנות אליה. אחר כך הוא אומר יותר מזה, מה שאומר כבר בהתחלה וגם בפסוק ב' זה שבניגוד לאופציות אחרות התורה זה בחינם. כן, הוא אומר עוד קודם לכל מים ואשר אין לו כסף לכו שבו וחול לכו שבו בלא כסף ולא מחיר יין וחלב. בפסוק הבא, למה תשקלו כסף בלא לחם והגיעכם בלא לסובה. כלומר, האופציות אחרות זה הפוך, זה מייגע את האדם אבל לא מביא לו תוצאה טובה. אז התורה לא רק שהיא נמשלת פה למוצרי הבסיס שאדם חי עליהם, היא גם בחינם. כלומר, בואו ננסה להבין מה הנמשל, מה הכוונה שתורה בחינם ומה הכוונה שתורה ביגיעה. בחינם זה אומר מה שמתאים לכם, אתה לא צריך להוציא משהו החיים, להשקיע משהו החיים בשבילה, אלא היא פשוט הדבר הכי מתאים לחיים. לכן אני קורא את זה מצד העולם הזה, הכוונה מצד החיים הפשוטים מובילים לתורה, זה מה שכתוב פה. כן, ומי שישמע לתורה יאכל טוב, יאכלו טוב ותנהג בדשן נפשכם. עכשיו, הגמול למי ש... עכשיו בואו נראה, בגמול למי שישמור את התורה, גם פה אני חושב בעצם מתואר הטובה שהיא עולם הזית. ואנחנו נראה פה עכשיו... מה? כן, אני יודע. גם ותתנהג בדשן נפשכם, על זה אתה מדבר? כן. הוא אומר, ויכלו אותו בעולם הזה, תדאג בה שנפשכם לעולם הבא. נכון? בכל אופן, גם אם זה עולם הבא, זה מה שאמרתי קודם, הדגש פה זה מצד שפשוט זה מתאים לגמרי לחיים. עכשיו, הגמול, עכשיו נראה נצחיות וכלליות. קודם כל נצחיות. עטו אוזניכם הולכו אליי, שימעו תחי נפשכם, וחרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים. פה הנצחיות היא... כמו שדוד מלכותו לא נפסקת, ככה תיקרת לכם ברית. ועכשיו מגיע גם דרך דוד הכלליות, אין עד לאומים לתתיב, נגיד ומצווה לאומים, אין גוי לא תדע תקרא וגוי לא ידעוך אליך ירוצו. אני עוצר פה שנייה, שהשם מבטיח שמי שישמע וילך בדרכו, דרך התורה שהיא מתאימה לחיים, אז קודם כל, כמו מלכות דוד, יהיה לו ברית בעולם, ובית, כל הגויים יהיו סביבו ויעבדו אותו. ושוב אני אומר, זה בפשט, זה הטבות עולם הזה, גם אם אפשר לפרש בו דברים על עולם הבא. עכשיו, סוף הפסוק האחרון של הפרשייה הזאת הוא בעצם כבר מקדים, מוביל אותנו לנושא הבא. כתוב, ואנחנו רגע שסוף הפרשייה הבאה זה גם ככה. הוא אומר, למען השם אלוקיך ולקדוש ישראל כפארך. כלומר, כל ההטבה הזאת היא לא הטבה אנושית בעצם, למרות שכאילו... לא, זה מה אנשים אלוקיך, לקדוש ישראל כפארך. מדובר פה על זה שהשם יפאר אותנו. והכל זה מגיע מצידו, וזה הדגשה על זה שלמרות שזה טובה, שהיא קודם כל למלאת את חיינו הפשוטים, או מה שאני קורא העולם הזה, מדובר פה בטובה אלוקית. ופה אנחנו עוברים לחלק השני, שזה מוו עד סוף פרק נוני, וזה המעלה האלוקית שהתורה מביאה אליה. או יותר נכון, הטובה האלוקית שהתורה מביאה אליה. וזה מעבר ואני רוצה להגיד שעכשיו בפרשייה השנייה הנושא הוא שההטבה האלוקית או האפשרות, כן, ההטבה האלוקית או הכירה הקדוש ברוך הוא היא מעבר לאפשרות הפשוטה שהעולם הזה מזמן לנו. אז בואו נראה. פה אנחנו מגיעים להפטרה שעוד מעט נקרא, דרשו השם בימצאו קרוב ביותו קרוב. יעזור ראשת דרכו וישב אל מחשבותיו וישוב השם וחמאו ואלוקים קרבו יסלוח. דבר ראשון שמתחדש פה זה התשובה. כן, בפרשייה הראשונה יש תורה, כלומר הליכה בדרך התורה, והתורה היא מתאימה לחיים שלנו. אבל לפי המושגי העולם הזה לא יכול להיות תשובה. ולפני התשובה יש פה ממש הנהגה אלוקית שמתחדשת, זה קראו באותו קרוב. יש דבר כזה שהשם רואים, הרי פה בפסוק מונח, שיש מצב הרגיל אולי שהשם לא קרוב, וזה המצב הרגיל של העולם. ואז מודגש יותר החובה שלנו להתקרב. זה הפרשייה הקודמת, ללכת בדרך התורה. אבל יש מצב שהשם, אני אומר, חודר את הגבולות הרגילים של העולם, והוא קרוב. במצב הזה מתחדשת התשובה. יעזוב ראשי דרכו בשביל השבתיו, השבו השם ורחמי ולכם ורבי כי הרבה יסלוח. התשובה היא מפתיעה, היא כנגד הגבולות הרגילים של העולם, והשם אומר, מי שבדרך טוב, תעשו טוב, ויאפשר לכם גם התשובה. ועכשיו באמת, זה הנושא פה, שכאילו, זה לא כתוב, יש פה שאלה נסתרת, מה וכי יכול להיות תשובה? אז יש פה תשובה על השאלה הזאת, על התשובה. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאום השם. כי גבו שמיים מארץ, כי גבו דרכי מדרכי מחשבותיי מחשבותיכם. אז מסבירים פה המפרשים, דרך בשר ודם שאינו מוכל. זה הדין לכאורה, אם הסקרטת לי. אז עכשיו יש הנהגה שמתאימה. אבל דרך השם, זה ממש מפורש פה, היא מעבר לדרכים הרגילים של העולם. בדרכים של השם יש תשובה, ודרך התורה היא מביאה עד שם. כי גבו שמיים מארץ, כן, כן גבו דרכם ודרכם, שעודם ושעודכם. עכשיו אני רק אומר שזה סוגיה, אבל זה מפתיע, כי היית חושב שדווקא ככל שאתה מתעלה בגבי אלוקים, אז שם זה רק יותר, רק מובן יותר, כמה חמור אחרת וכמה... אז רק מתגברת מידת הדין, כי אתה רק מתקרב למה שהשם יודע, אבל דווקא שם מתחדשת התשובה. בסדר? עכשיו, אפשר להגיד בעצם, בגמול שמתגלה פה גם, אנחנו נראה עכשיו את הנצחיות ואת הכלליות. כי כאשר ירד השם, הגשם והשלג מן השמיים, ושמה לא ישוב, כי אם ירווה את הארץ ויהודה ויצמחה, ותן זרע זרוע ולחם לא אוכל, כן יהיה דברי. מסביר המצודות שזה הגאולה, אשר יצא מפי, לא ישוב אל הרקם, כי אם עשה את זה שרפתי, וצייח השם שלכתיב. כלומר, אם קודם ראינו את הנצחיות, שהיא בתוך העולם, שמלכות דוד ניצב את דור דור, פה השם אומר שתהיה, עוד פעם, אם נשמע לו, אז דברו, כלומר הגאולה שמבטיח עליה, היא נצחית. כלומר, לא משנה מה, היא תגיע. אין שום דבר שיכול לעכב אותה. כן, וזה כמו המטר שיורד, אני אומר, אז חשוב לשים לב לדימוי, כשאני מדבר את זה למטר שיורד משמיים לארץ, נכון? איך הוא מתאר את זה? כי כאשר ירד השג וגשם השג מן השמיים ושנה רשום כי מרווה את הארץ. אני חושב שיש פה דגש, בגלל שהמטר בא מהשמיים, אז לא משנה מה הוא יפעל. חשבתי אולי להסביר שאולי זה כוונה בניגוד לעבודות שלנו, לעבודות החקלאי שמנסה לגדל, שכל מה שהוא עושה, חורש וזרוע, הכל זה מותנה בספק אם ירד גשם. אבל הגשם הוא הדבר הוודאי פה, הוא מגיע מהשמיים, הוא המסגרת, הוא העובדה שהוא יגדל הכל. מה? הוא ודאי פועל, לא ישוב רקם. אם לא תזרע, הוא יגדל קוצים. כן, אז זה הצד הנצחי. הצד הכללי, כי בשמחה תצאו ושלום תובנו, נערים והגבעות יפצחו לפניכם רינה, וכל עצי השדה ימחה וכף. כן, אם קודם זה היה כל הגויים תחתנו, עכשיו נדבר על המנה האלוקית, אפילו העצים, הערים והגבעות, העצים משתתפים בזה. אוקיי. עכשיו גם פה הפסוק האחרון אני חושב מביא כבר לפרשייה הבאה. הפרשייה הבאה אמרנו, החלק השלישי פה, אחרי העולם, ההטבה של העולם הזה, כשאנחנו הולכים בדרך הטובה. ההדרכה והטובה שמעל העולם הזה, אנחנו מגיעים אל הטובה שמקיפה גם במקומות שלכאורה לא יכולה להקיף. וזה הסריס והגר. אבל לפני זה אני אומר כי הקדמה לזה, אז מופיע בפסוק, תחת הנעצוץ היה לברוש ותחת הסיפה לידי הדס, והיה לה שם השם להיות עולם לא יכרת. זה חותם את, את החלק הזה, וכבר מביא החלק הבא, שזה אומר, תחת הרע יעלה טוב. לא רק המקום לא שמתאפשר, גם תחת הנעצוץ יעלה ברוש, תחת הסיפה לידי הדס, ואומר, זה הקדמה, זה בעצם מוביל אותנו לחלק השלישי, שגם במקום שבו אין מקום לא טובה, גם שם היא תופיע.
גם שייך לתשובה.
נכון, כן. תיקון העולם שנעשה על ידי התשובה. יפה. עכשיו, פרק נ"ו, א' ות', זה החלק השלישי. פה זה מאוד פשוט. הסריס זה מקום שיכול לא יכלה להופיע טובה מצד נצחיותה. הוא עץ יבש שהוא לא יכול לעשות פירות. והגר לא יכול להצטרף מצד כלליות. לכאורה הטובה שייכת רק לעם ישראל ורק למי שייך לעם ישראל בנצחיותו. אבל הסריס זה מקום שהתורה לא יכולה להופיע בנצחיותה. ומי שמאמונות העולם, לכאורה הטובה לא יכולה להופיע כי היא לא מספיק כללית. בשני מה שאומר, אם תשמרו את תורתי, אז גם אתם תשתתפו. אז בואו נראה. כה אמר השם, שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. כן, קרובה ישועתי לבוא, אני רוצה להסביר לפי המשמעות פה של הפרק, שקרובה, כלומר, גם במקומות שנראה שהיא לא יכולה להיות. כן, בניגוד, כאילו, היה אפשר לומר שלפעמים היא רחוקה, לא, היא תמיד קרובה לבוא. אשרי אנוש יעשה זאת בעת המחזיק בה, שומר שבת מחלו ושומר ידו לעשות תורה. אז פה עוד מעט נדבר על הנקודה הזאת, אבל דווקא פה בפרק הזה, בחלק הזה, הנושא הוא השבת. כן, גם פה, גם בסריס, גם בנחר, הנושא הוא השבת. צריך להבין למה, ולא התורה בכלל. בכל אופן אומר ככה, אל יאמר בין הנחר נלווה אל עיני למור, אבדל עבדי אל עיני ועל עמו. כלומר, התורה לא מספיק כללית. ההטבה של השם לא מספיק כללית. ואל אמר הסריס, אני עץ יבש. אצלי הנצחיות תקועה. כי כה אמר השם הסריסים ושמעו את שבדותיי ואחרו אשר חפצי מחזיקים עבריתי. ונתתי להם את יוחותיי יד ושם טוב ודין ומנות. שם עולם אתן לו אשר לא יכרת. כלומר, אין מעצור בפני הנצחיות שהשם יביא אם תשמור את השבת. שישמרו את שבדותיי ואחרו אשר חפצי. ובני הנחר הנביא השם ישרתו. ולהבא את שם השם להיות לו לעבדים. כן, שלכאורה אין להם מקום בכלל עם ישראל. לא, אז התורה ודרך השם יותר כללית ממה שחשבנו, והביאותי מלאר קודשי, ושיחתי ותפתי ולתתי מבחן לרצון ומבחי, כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. עכשיו, למה דווקא פה מופיע השבת? אני חושב שאולי אפשר להסביר מצד ההקשר הכלי, אני לא יודע להסביר כרגע למה דווקא בחלק השלישי, אבל שהשבת זה בדיוק הדבר שהוא גם ציווי וגם הבטחה. הרי הנושא שלנו עכשיו זה כניסה לחטיבה הזאת שאומרת בגאולה, אנחנו מדברים על גאולה שהיא הבטחה, אבל הגאולה היא גם ציווי. ועם ישראל מצופה ממנו, הוא נטבע לעשות, ללכת בדרך התורה. והשבת היא בדיוק זה, היא בדיוק מצד אחד, ממש בפשט שלה, לא עכשיו במצוות שלה, ממש בפשט שלה היא גם ציווי, והיא גם אמן העולם הבא. לכן, אני אומר, דווקא בחלק השלישי שהוא הכי, שהוא הכי פורץ גבולות, שגם במקום שאין, שיכולה לא יכולה להיות טובת השם להקיף, גם שהיא מופיעה, זה ידי שמירת השבת. כן, הסריס והגר, ברגע שנצטרפים לשבת ונכנסים לציווי שהוא יהיה המנוחה הסופית, אז הם נכללים. כל זה, אז זה בעצם החלק הראשון של מצד הטוב שבתורה, למה אנחנו צריכים לשמור אותה. אז השם, ברבע לשבע, נמשיך לצדדים הבאים.